שלום לכל החברים שלי, אם תרצו, מה שלומכם? אם אתם זוכרים, אז אני כבר ראיינתי את יוסף אקרמן פה לפני 5 חודשים בדיוק. מה קורה, אחי?
6 חודשים.
הכל בסדר?
הכל מעולה.
5 חודשים?
אני חושב שזה היה 6.
וואו. אוקיי. אז העלינו את זה ביוטיוב, בדקתי לפני כן, לפני 5 חודשים. יכול להיות שהיה איזה עיכוב. וגם אז התחלנו ככה בלחיצת יד, לכן אני חשוב להתחיל עוד פעם באותו אלמנט.
להמשיך.
ואז בדיוק הספר שלך, שאנחנו נראה אותו ככה, כן, ולמי ששומע אותנו ולא רואה, אז כמובן מרכבות הברזל, האבולוציה של הטנק, דיברנו על זה בקשר של טנקים כמובן, 50 שנה לציון מלחמת יום הכיפורים, וכל השיחה אז סבבה, באמת את האבולוציה של הטנק, ושאלתי אותך רגע אם אתה זוכר, למה הספר נעצר ב-1940 ולא המשיך, ואז אמרת כי מ-1940 כבר היה ברור לכולם שהטנק הוא חלק אינטגרלי משדה הקרב, ולכן עצרתי כאן. כי מכאן והלאה כבר היה ברור שהטנק הוא חלק שהוא בלתי נפרד. הוא עובד בתוך המערכה הלחימתית תהיה אשר תהיה. בסדר גודל שהוא בינוני ומעלה. אוקיי. עכשיו, עוד משהו שהוא היה מרתק בפודקאסט הקודם, וגם אנחנו נוסיף אותו למי שרצה להקשיב לו, להתרענן, שהוא אגב הייתה הנקודה הכי חשובה שהיא ליוותה אותי בסוף הפודקאסט, זה שדיברנו לא רק על האבולוציה של הטנק וההתפתחות שלו, אלא האבולוציה של המובס. זה היה נורא מעניין בפודקאסט הקודם, שדיברנו עליו בקשר של גרמניה במלחמת העולם השנייה, הראשונה בואך השנייה, שהיא הובסה במלחמת העולם הראשונה, למדה, המובס לומד, ואז הוא מגיע לשדה הקרב בסיבוב הבא, הרבה יותר מוכן, הרבה יותר רציני, הרבה יותר מפוקח, ומשיג הישגים שהצד השני, המנצח, השענן, לא חלם שיקחו לו כאלה נכסים. אוקיי. צ'יק צ'אק, אחרי הפודקאסט שלנו, קרה טבח שמחת תורה.
כן.
השביעי באוקטובר. וזה הדהד אצלי, האירוע הזה, שאנחנו דיברנו על כוח מובס שלומד, ואני חושב שכמו שהכוחות הנאצים, הגרמנים למדו, אז זה גם מה שקרה לחמאס. ואני רוצה שנדבר גם קצת על זה, וכמובן גם עליך, כי אגב ההבדל בינינו, סתם כדי שהמאזינים ידעו, ההבדל בינינו זה שאני שירתי מילואים, אני אמנם טנקיסט שירונר, אבל הייתי בארדוב, בצפון, ואתה היית בעזה, וגם על זה נדבר. אז עכשיו השאלה שלי אליך, איפה אתה רוצה להתחיל? קודם כל, במקרו, במה קרה שם על המובס ואיך הוא למד, ואז איך הטנקים התמודדו עם זה, מה היה שם, ואז בוא נתחיל, ואז הייתי רוצה בעצם להתקדם משם, הנה כבר בחרתי את, את מדרג הנושאים, כדי לדבר באמת על הלחימה בעזה, כשריונר, ואחרי זה אם אין לנו זמן גם נדבר על ההמשך.
אז תחבר למה שסיימנו פעם קודמת, אז הצד החלש, חמאס לצורך העניין, הוא לומד, הוא כל הזמן לומד. זה ארגון שאסור לזלזל בו, הוא כל הזמן לומד, ולא אומר שצריך לייחס לו כוחות על-טבעיים, ואסור לזלזל גם בעצמנו. אנחנו מנצחים, חשוב להגיד את זה, אנחנו מנצחים, אנחנו צודקים, אנחנו מייצגים את הטוב בסיפור הזה. חמאס עושה משהו שגרמניה עושה הפוך, או חמאס עושה הפוך מגרמניה. גרמניה רואה את הטכנולוגיה הצרפתית, בריטית, הטנק, ומפתחים באמצעות טכנולוגיה כלים עדיפים. כלומר, הם לוקחים צעד קדימה. לדוגמה, שילוב של חיל האוויר עם טנקים, שילוב של מפציצי צלילה, שטוקה המפורסם, שילוב של מכשיר רדיו בכל טנק, משהו שהגרמנים באמת מפתחים. אחד מאבות השריון הגרמנים, היינץ גודריאן, הוא בכלל קצין קשר. כי אתה מבין שהקשר זה מה שהופך את הטנק מכלי מקומי לכלי זירתי, לכלי שיכול להשפיע על כל הנקודות.
מרחבי.
מרחבי, בדיוק. אני חושב שחמאס עשה צעד הפוך, כלומר הוא לא צעד קדימה, הוא צעד אחורה. מה האיום שאתה נתקל בו ברצועת עזה? אתה נתקל באיומים שאבותינו נתקלו בהם במערכות קודמות, איום ה-RPG. קלאצ'ים, זה נשקים ל-50-60 שנה. כלומר, נראה לי הוא הבין שטכנולוגית הוא לא יטפס מעלינו, אז הוא הפוך לוקח צעד אחורה. אנחנו חשבנו הטכנולוגיה מייתרת את הצורך באנשים, כן, מה שאמריקאים קוראים boots on the ground, ואומר נבנה חומה אינדיקטיבית, מצלמות, לא יודע מה, טכנולוגיה וזהו, אנחנו מסודרים. ואז הם פורצים את החומות האלה עם כלים, עם טרקטורים, כלומר עם כלים פרימיטיביים יחסית. אז זה מעניין לראות את ההבדל, איך ארגון טרור מבין שבטכנולוגיה אני לא אנצח, אז הפוך, אני אביס אותו באמצעות זה שאני לא אהיה טכנולוגי. לעומת הגרמנים, שאומה מתועסת, כמובן מודרנית, והם יכולים לצעוד קדימה עם העניין הזה. אז זה מעניין לראות את ההבדל, זה מתחבר לאיפה שעצרנו.
נכון, אם כי התופעה הזאת של תת קרקע כל כך כל כך מסובכת ומסואבת, היא משהו שאנחנו לא מכירים, היא... מלחמות אחרות, גזרות אחרות, משהו שהוא
כל כך... אז זה דבר שהוא כן בווייט קונג, הדוגמה הכי מפורסמת וייטנאם, אבל זה לא היה ברמה הזאת. משהו מעניין שאתה רואה בעזה, הבתים לא בנויים מבטון. כלומר, זה הכל בלוקים. איפה הבטון? מסגדים ותת קרקע.
מדהים.
כלומר, יש פה איזושהי אמירה ברמה שלהם, מבחינת סדר עדיפויות, איפה אנחנו משקיעים את הכי טוב שיש לנו. וזה, כן, הקסם פה בפינה, זה מייצג את זה. משקיעים את זה ברצון לחסל אותם. חשוב להגיד את זה. יש תחושה כזאת כאילו לפעמים אנחנו שוכחים מול מי אנחנו נלחמים. זאת השאיפה שלהם, בכל אופן.
אוקיי, תמשיך. ועכשיו אתה אומר שבגלל הצעד אחורה הזה, שבעצם הם עשו, שזה גם מרתק בעצם, כי אתה בעצם אומר, שמע, הצד המובס תמיד רוצה להשתכלל. אני תראה באופן טבעי, ראיתי את ההשתכללות כהליכה קדימה.
כן.
למרות שאתה יודע מה, מה שעכשיו אמרת, זה גם, זה לא חדש שהחמאס הלך אחורה כדי להשתכלל. גם במידה מסוימת, מה זה היה 9-11, כן, הפיגועים בתאומים. זה גם הליכה אחורה, כי אומרים שהמון המון מהמידע בכלל עבר בנייר, עבר במכתבים, הם לא היה בפלאפונים. כן. וגם חיזבאללה, אגב, עובד עם נלן, כן, מי ש... מהוותיקים פה שזוכרים מה זה נלן בכלל, כן? החוט הזה שיש במוצבים, טלפונים עם חוטים, הרבה פחות קשר באוויר, ופלאפונים אומנם הם כן משתמשים. אוקיי, אז ההשתכללות של חמאס היה ללכת אחורה, ומה שאמרת אגב על הסדר עדיפויות הוא מרתק, כן? שבאז הבניינים הם בלוקים, אבל הבטון הולך למסגדים ולתת קרקע, כן, תורה.
שהרבה פעמים חוברים גם.
ו... נכון, התת קרקע, כן. אתם מתכוון למסגדים.
מסגד והתת קרקע, הרבה פעמים זה אחד תלוי בשני.
נכון, ולבתי חולים,
כן.
ולבתי ספר,
כן.
ולאונרה. ראית את אונרה בעזה?
ראינו מחסנים שלהם. ראינו מחסנים שלהם. שקיות זבל תוצרת חברון עם כתובות בעברית. זה לדוגמה אחד, אחד המוצרים שאונרה מחלקים שם, לתושבי הרצועה. המון, הכל שם סיני, הכל שם... חוץ מהסקיות זבל שזה חברון, הכל תוצרת סין, זה לא דברים מאוד איכותיים.
תספר לי קצת על הלחימה שלך בעזה, אבל באמת, שוב, תשאיר לי אבל את הקונטקסט של לא כשריונר מהטנק, אלא בזווית הרחבה גם כמישהו שכתב הרי ספר ורואה דבר מאוד 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 רחב, גם היסטורית, אז זה גם מבט האפיסקופ וה... אני יודע, המאג והתותח, תן לי את זה רב מימדי.
אז יש דברים שלא משתנים, יש דברים שמה שכתבתי תקף 100% לגבי היום.
כגון?
הטנק הוא כלי, מכריע, אבל לא כשהוא לבד. הטנק מחייב שיתופי פעולה, ומלחמת העולם הראשונה, הבריטים והצרפתים פיתחו כלים כבדים שאמורים לפעול בכוחות עצמם הרבה פעמים. הגרמנים הם אלה שיודעים לקחת את זה ולייצר את השילוב הזה לדיוויזיית פנצר, שזה בעצם כלל זרועי. רואים את זה גם היום, כשאתה נכנס לסמטה, יש לך את החירניקים, יש לך רחפנים, יש לך כל מיני כלים של חיל האוויר באוויר, ויש לך טנק, שניים, שלושה כלים, ארבעה כלים, תלוי כמה, מה הסדק של ההתקפה המסיימת הזאת, הנדסה, כלומר אתה עובד לחלוטין רב זרועי, כלבים גם, עוקץ נמצאים שם, אפילו הבאנו טרמפ למפעיל עוקץ ולכלב שלו.
מגניב.
בטנק, כן, תמרים את הרשת חיר ואתה רואה זנב כזה.
יאללה, איזה חמוד. כן. איך הכלבים מגיבים בטנק הם בסדר? הם רגילים אולי, נכון? כי הם היו גם בנמרים, הם יודעים...
כן, כן, הם רגילים, כנראה רגילים לרעש. הבנתי שיש בעיה עם הכלבים המקומיים, זה מייצר מתח עם הכלבים של העוקץ, אבל אני לא מבין בזה יותר מדי. אבל זה דברים שקיימים כבר, כן, מאז שהטנק הופך להיות כלי משמעותי, שאתה לבד, אתה אולי מאוד יעיל בדברים מסוימים, אבל בגלל שאנחנו נלחמים במלחמה רב זירתית, אתה חייב את כל הזרועות שפועלים ביחד, כדי שתוכל להיות אפקטיבי. גם חמאס אגב הבין את זה, כלומר הוא גם הלך אחורה, אבל הוא גם הלך קדימה, רחפנים ודברים כאלה. כלומר, חמאס מנסה בעצם לתקוף אותך משתי זוויות טכנולוגיות, גם ללכת אחורה, ובכך הוא מייתר את היתרון שלך, אבל גם בדברים מסוימים הוא מנסה ללמוד ממך, שימוש ברחפנים נגיד, שצהל, לפי מה שאני ראיתי, די חזק בתחום הזה, אז גם הוא מנסה לעשות את זה לטובת תצפית.
לכם על הטנק היה את הפרגולה?
לנו היה פרגולה.
שמי שלא מבין, לא יודע מה זה הפרגולה, זה המבנה כמו המתקן הזה שיש על הטנק, מעל הטנק, כדי שהכתב"ם לא ירד עליו.
מיגון סטטיסטי שאמור למנוע מצב שבעצם, כי למעלה הרי טנק הוא פחות ממוגן. אז ככה שבעצם, לא משנה אם זה טיל נונטט שמגיע מלמעלה, או מדובר על רחפן או משהו כזה, שהוא בעצם מתייזה מעל הפרגולה, וכך לא פוגע בטנק עצמו. היה לנו את זה, בהתחלה אמרו שלא יהיה מיגון גחון, לא יהיה את הפרגולות האלה, ואז בום.
הביאו את הכל.
שמו הכל לכל הגדוד, זה היה... הישג מרשים מאוד מבחינה לוגיסטית של צה"ל, שבעצם...
אבולוציה מהירה, זרז.
כן. עכשיו הבנתי גם היה כל מיני ארגונים אזרחים שהם מעורבים בזה, נוער גבוהות עלו לצפון, עשו את זה, כאילו אתה רואה מה זה התגייסות, וזה גם יפה שצה"ל יודע להגיד, זה אני כרגע חלש בתחום הזה, בוא נעשה אאוטסורסינג וניתן למישהו אחר לעשות את זה, זה דבר שהוא לא מובן מאליו.
נכון, לגמרי.
אז זה גם...
חברה מגויסת בצורה הכי תרתי משמע שיש.
כן, אגב, נחמילה, אם תרצו, אנחנו הרגשנו אתכם. קיבלנו מכם ערכות, קיבלנו מכם כל מיני דברים.
תודה, תודה.
מכם, מכל מיני ארגונים. כלומר, אתה ממש מרגיש שהחברה מגויסת. אמנם אומרים 3% מהאוכלוסייה היו מגויסים, אבל הרגשנו מעטפת, אפילו בפנים, אוכל של מסעדות מגיע לך בפנים, למגנן הגדודים, אתה נמצא שם במקרה, אתה יכול לאכול טוב. בדרך כלל זה לא הגיע החוצה לאיפה שאתה נמצא, כן, עוד 200-300 מטר בעומק, אבל אם אתה מגיע לתדלק או משהו כזה, פתאום אתה אוכל איזה המבורגר, מה? שיחקת אותה.
שזה אגב מעבר לטעם, אתה, כמו שאתה אומר, זה גם באמת הבוסט המורלי.
כן.
שעכשיו שירנר לוחם באשר הוא שנמצא בח'אן יונס או במקום אחר, מרגיש את החברה באה ונותנת לו נשיקה על הלחי.
עכשיו זה א' לא מובן מאליו, וב' זה באמת מחזה, כי תנאים קשים, אנחנו היינו 3 חודשים בפנים, תוך 4 חודשים מילואים, 3 חודשים בפנים, ולא כולם בנויים לזה. אתה כן רואה איזושהי זליגה של אנשים, חילופים וכאלה, אבל הרבה פעמים בן אדם שהוא מתלבט להמשיך, לא להמשיך, אם אני יכול לעמוד בזה, הוא אומר, אבל תראה איזה דחיפה אני מקבל, תראה איך מרימים אותי. זה באמת חיזק. לנו גם יש יתרון כצוות טנק, אחד מחזיק את השני, כלומר צוות חזק, אתה רואה הסיכוי שמישהו יישבר שם הוא נמוך יותר. שזה יתרון ענק, וגם במילואים, שאתה מכיר הרבה פעמים את החבר'ה כבר שנים, לא תאכזב אותם.
תגיד, בנושא של האבולוציה, אני חושב שגם מה שדיברנו על זה טיפונת לפני הרעיון, אבל אני רוצה לחזור על זה ואפילו להרחיב, שהצד המנצח הוא הצד השענן. אתה מנצח, אתה חושב שאתה...
עסק עובד.
ובטח שבהקשר של שריון, אנחנו ראינו בעשור האחרון צמצום משמעותי מאוד של טנקים.
כן.
הפרשה, פרישה החוצה, הוצאה, של ותיקים, נכון? צמצמו את המילואים ניקים, צמצמו את הטנקים, ופתאום עוד הפעם יש קצת תחושה ש... איך אומרים? הכבוד חזר לשריון. איך אתה רואה את הדברים מתוך הדברים שלך?
אני באמת חושב שמה שאתה אומר זה מדויק, צמצמו מסגרות, סגרו חטיבות, אוגדות, הכל נסגר ב-20 וקצת שנים האחרונות, צבא קטן וחכם, כמו שאהוד ברק קרא לזה, אבל אז אתה מבין שבסוף אתה חייב אנשים ואתה חייב כלים. והשריון הוא נמצא בחזית יחד עם הנדסה, חשוב להגיד, וכמובן חיר מעטפת, אבל בסוף אתה לא פותח צומת, אתה לא פותח ציר, בלי טנקים שמאבטחים את האירוע הזה, כי טנק בסוף הוא שילוב, נכון להיום, מקסימלי של כוח אש, מיגון וניידות.
אם אתה לוקח את הטנק ומוציא אותו, מעלים את הטנק משדה הקרב בעזה, ואז יש לך חיל אוויר על כל גווניו, כן, מהזיק עד המטוס, יש לך הנדסה, יש לך את הנמירה, אבל טנקים אין. אין טנקים בצהל. שדה הקרב היה שונה, אתה חושב שההישגים היו שונים? מה אתה חושב?
ההישגים היו שונים כי הוא מעניק לך יכולות שאין למסגרות אחרות. מבחינת הכוח אש שלו, תותח מ-20 מילימטר, 2 מאגים לפחות, לפעמים 0.5 מרגמה. זאת עוצמה שכשאתה מביא אותה לנקודה מכרעת, במיוחד שאתה נלחם מול ארגון כמו חמאס, שהוא בסוף מדובר על מחבלים שהם חירניקים לצורך העניין. זה נותן לך עדיפות מכרעת. גם לפעמים, עד שאתה סוגר מעגלים, הדברים כאלה, בסוף יש לך טנק בשטח, שהוא עצמו יכול לסגור מעגלים, לייצר שיתופי פעולה עם כוחות שכנים, והוא פשוט מביא לך עדיפות מכרעת בנקודה, נקודת המגע, שאין כלים אחרים שיכולים לעשות את זה. וכל זה כשהוא גם מאוד ממוגן בפני עצמו, והוא גם מאוד נייד. אתה נהג טנק, אתה יודע, אתה נותן גז, הטנק מגיב, ואתה...
ופתאום יש לך תותח 120 מילימטר פה בפינה.
כן.
כן.
זה יכולת שאין לי כוחות אחרים. יחד עם זאת צריך להגיד, לחירניקים כמובן יש יכולות משלהם, כל מיני מקלעים וטילי נונטט למיניהם, אבל את השילוב הכי מוצלח של מיגון, ניידות וכוח אש, שזה מהשחר ההיסטוריה, זה ניסיון לשלב את הדברים.
עוד מהמרכבות.
כן, כן, זה הטנק. אפילו לפני. גם חירניק, כך ליגיוני רומאי, הוא בסוף מאוד ממוגן יחסית, יש לו את הסקוטום המיגון הגדול, יש לו את הלוחות שריונה שמגינים עליו, כוח אש פחות, למרות שיש לו שני כידוני הטלה, פילומי מה שנקרא, ויש לו את החרב הספרדית, את הגלדיוס, כן, גלדיאטור, גלדיוס, יש לו גם את זה, והוא מאוד נייד גם, הם מתקדמים לפעמים עשרות קילומטרים ביום, אז כל הזמן יש את השילוב הזה, את הניסיון לייצר את השילוב. הטנק, מאז שהוא בעצם הפך להיות כלי מבצעי, ספטמבר 1916, זה המקסימום שילוב שהצלחנו להגיד.
איך החוויה הזאת בתור מישהו ש... כי כמילואימניק, כמילואימניק שריונר, אתה לא באמת בשנים האחרונות הפעלת את הכלי באופן מבצעי משמעותי, אלא אם כן לחמת נניח בצוק איתן 2014, וגם אז זה חתיכת תקופה. ופתאום אתה חוזר בכל הכוח להיות טנקיסט קלאסי, שריונר קלאסי, אתה והטנק אחד, ואתה עוד בן אדם שכתב על זה ספר. איך החוויה הזאת? להיות כל כך בתוך הדבר הזה.
אז יש את הצדדים החיוביים, שזה אתה נמצא עם אנשים הטובים ביותר שיש במדינת ישראל, ואתה בקשר הדוק איתם, ואתה עושה דברים משמעותיים, ואתה מבין את החשיבות של מה שאתה עושה. חיובי לגמרי. יש את הצדדים השליליים, חוסר נוחות משמעותי, תנאי מחיה קשים.
מה, בטנק?
בטנק. אבל בסוף מדובר על חוויה שהיא עוצמתית מאוד, וזה גם לזה התאמנו, כן? אני בן 36, ואומר כמעט 20 שנה, זה מה שאני עושה.
נכון, ואתה לא שוכח כלום בטנק.
אתה לא שוכח כלום, אמנם זה שבוע בשנה נגיד, אבל גם סגירת מעגל, הייתי ב-2008 גם ברצועת עזה, הייתי בסדיר, היינו 5 חודשים גדוד 9, היינו שם.
מה זה בעופרת יצוקה או טיפה לפני?
טיפה לפני, עד יולי היינו. אז כן, לשרשר 1400, זה דבר שאתה לא עושה. כן, 1400 בשביל הצופים נגיד, זה מערד של 1400 כדורי מג, שזה תורה שלמה איך משרשרים את זה כמו שצריך. אתה עושה את זה כמה פעמים בסדיר, וזה רץ איתך, למרות שפעם האחרונה ששרשרתי 1400, היה אישם ב-2008. מתי אתה משרשר 1400 ויורה 1400 כדורים?
במלחמה.
והנה אנחנו פה, אבל בגלל שאתה עושה את זה אז, וזה רץ איתך, אז אתה זוכר, זה, כמו שאתה אומר, זה זיקוק החוויה השריונאית, זאת מלחמה, וכל הניסיון שצברנו לאורך השנים, זה מתנקז לפה, וזה לא, אני אומר, זה, שמעתי את המגד שלנו, מאוד אנשים אומרים שמילואים, כשמשווים את זה לסדיר, אז בהתחלה הסדיר עדיפים, אבל לאורך זמן המילואים, כשאתה משווה אותם, הם יעילים יותר. כי ברגע שהם נכנסים לשוונג של זה, אז פתאום יש לך עשרות שנים של ניסיון להסתבר בצוות, ואתה עושה דברים בצורה הרבה יותר טובה, בנוסף אתה גם יודע לשלב כל מיני common sense. אתה יודע לקבל פקודה, לבצע אותה לצד הטוב ביותר, אבל אתה משלב בזה את הניסיון החיים שלך, ניסיון אזרחי שיש לך.
כן. במלחמה הזאת, בהקשר בוודאי של מה שאמרת על, על העורף והחזית, החברה שהייתה מאחורה, המילואימניק גם מאוד מאוד השתמש בקשרים שלו לכל מיני דברים. כלומר, אם יש לך בעם שעובד ב, אני יודע מה, בחנות של כלי עבודה, אז, והוא חימושניק, אז הוא ידע להביא כלי עבודה לאנשים שלו בצבא. זאת אומרת, היה המון המון, אני מכיר מישהו שהיה לו איזה בעיה עם מדפסים, כן? היה לו בעיה עם כל מיני תושבות של כוונות, הוא ידע בדיוק איפה, איזה מחרטות בארץ יכולות לעשות את זה, וזה אשכרה אז עבד. כן. הראש המילואימניק הוא הרבה יותר גמיש, הרבה יותר פתוח, אתה גם מכיר המון אנשים, אז אתה יודע איזה קבלן יכול להביא לך כזה וכזה, וזאת השלמה מטורפת.
כן, הגמישות המחשבתית, זה נקודה מעולה, שבעצם שריונר או שריונר מרובע, אבל מרובע גמיש הפכנו להיות.
כן.
זה לא מה שאתה יודע להתאים את עצמך לכל מיני סיטואציות, גם ברמת איפה אני מביא ציוד שלפעמים יכול להיות חסר לי, היה חסר סרבלים. סרבלים אמריקאים, כי רק שאתה בלחימה, אז אתה רוצה שלך יותר נוח, כיסים יותר, אתה יודע, רלוונטיים, כן, הסרבל הישראלי, הכיסים זה על הברכיים, איך תשחל עכשיו עם ציוד בברכיים בטנק?
חופשי.
אז הקצין שלי, יותם, הוא, לא יודע מה, קשרים שיש לו בחול, קשרים שפה, לא יודע מה, השיג זה עשרות אלפי שקלים אנחנו מדברים פה, הביא לפלוגה סרבנים. כלומר, הוא הבין שיש בעיה, הבין שכרגע צהל לא יצליח לפתור את זה, חשב מחוץ לקופסה, לא יודע איזה קשרים הוא הפעיל, והנה, יש לך סרבנים. כלומר, זה משהו שמאפיין יותר מילואים.
לגמרי, לגמרי. כן. ממש. ותגיד לי, אגב, איפה תפס אותך השביעי באוקטובר?
השביעי באוקטובר שבת, שמחת תורה, 8:30 אני בדרך לתפילה עם הבן שלי, ושכן פוגש אותי ואומר לי, תגיד, אתה חמוש? אני אומר, כן, למה? הוא אומר, אתה לא יודע מה קורה, פיצוצים, מה הוא אומר לי, טנדרים חמושים.
תגע, בירושלים.
בסדרות, בגבעת זאב. טנדרים חמושים בסדרות, באופקים, פלישה לתוך קיבוצים. שם זה תפס אותי, ופתאום אתה מבין, צהל כנראה לא מוכן. וזה כנראה אני ושכמותי שנצטרך להוציא אותנו מהברוך, שלא יודע איזה בכיר הכניס אותנו פנימה, איזה בכיר בכירים. נמצא בתפילה, פתאום הוא נעלם, הוא נעלם, כולם מתחילים להיעלם, ואני אומר, מה, את כולם, את חמותי יגייסו לפני שיגייסו אותי, למה לא קוראים לי?
ולא קראו לך?
בסוף, ביום ראשון, 7:29 בבוקר, גייסו אותנו בוואטסאפ.
הגיוני, כן, בדיוק באתי לשאול אותך, תגיד לי, ובקבוצות וואטסאפ? כאילו, אבל בטח כבר היה רחש בחש, כולם מדברים.
כולם רחש בחש, וכבר גייסו את הממפאים בשבת, אבל לא גייסו. מסתבר שגייסו אותנו, כי הקדמנו את השין. החטיבה הייתה אמור לגייס שין פלוס 4 או משהו כזה, שין פלוס 3. הקדמנו את הגיוס, כלומר החטיבה, מה, אנחנו מתגייסים. וככה התגייסנו. את הצו 8 הרשמי קיבלתי רק בלילה או יום למחרת או משהו
כזה. ב-SMS כבר. זה ב-SMS, נכון.
עכשיו אתה נתקל בעם ישראל גם בגיוס, אבל אני עולה לצפון, מגיע לגולני, פונה דרומה לכיוון הימח, וכביש 65 אני חושב, אתה אמור לנסוע 120 קמ"ש, אתה לא זז, למה? כי כולם חנו בצדדים, אלפי אנשים, זרקו את הרכבים, מתגייסים למילואים. אתה נתקל בעם ישראל, אתה נפעם, כן, אומרים, בימים הראשונים אמרו חסר ציוד, לא חסר ציוד, פשוט לא ציפו ל-150-170% לגיוס.
נכון.
עם ישראל התגייס. אז גם בחנייה זה עמיד בפני האתגר, אבל גם, אתה יודע, אתה יושב בטנק כל היום ומוקף באוכל טעים. אתה צריך שהסרבל ייסגר, זה עוד אתגר שאנשים יחזרו, נפנק את החיילים, אבל כן, זה...
זה גם, אתה יודע, מבחינת ציוד, אני חושב שנפל לי הסימון במילואים, שאתה יודע מה, קוראים לצהל צהל, נכון? צבא הגנה לישראל, והכוונה, לא תמיד, אנשים לא תמיד קולטים את זה בתור צבא הגנה לעם ישראל, אלא למדינת ישראל. ואני הרגשתי במילואים שזה צבא הגנה לעם היהודי, כי כאילו כל העם היהודי מכל העולם תרם לך. אתה רואה איזה מישהו עם מעיל מגניב, אתה אומר לו, אחי, מאיפה זה? לא, זה מתורם מקנדה. מאיפה אתה? ואיזה נעליים מגניבות, מאיפה זה? לא, זה הביא לנו תורם מפנמה, מאנגליה, מארצות הברית, כאילו כל העולם היהודי תרם לצהל, תרם לחיילים.
אני חושב שזה גם בא לידי ביטוי, לפחות אני יכול להעיד על הצוות, על הפלוגה, אולי אפילו גדוד. הנושא של מדינת ישראל, הפוליטיקה, מי השם, בגלל מי אנחנו פה, רפורמה, לא דיברנו על זה.
נמחק.
אני לא שם בשביל ראש הממשלה, יהיה מי שיהיה. אני שם בשביל הצוות, בשביל המשפחה שלי. אני שם בשבילך, אני שם בשבילם.
בשבילם?
אני לא מעניין אותי משר ביטחון, לא מעניין אותי כלום, מעניין אותי מי מסביבי, ועליו אני מגן.
אתה יודע שיש לי בצוות בחור שהוא מהאולטרס. אולטרס זה כמו הלה פמיליה של הפועל תל אביב.
כן.
שמאל, קיצוני. ופתאום אנחנו נהיים אחים, וגם אני ממש אוהב אותו.
כן.
ואת הסיפור האישי שלי, אני חושב שאתה יכול להכפיל פי 300,000. כי לכל אחד יש את הסיפור הזה. לא דיברתי איתך על זה, אבל אני בטוח שגם אתה נתקלת, או היה לך, או יש לך, בפלוגה, או בצוות, או איפשהו, במחלקה, whatever, מישהו שהוא בדעות הפוכות ממך לחלוטין, ואתם אחים, אתם נלחמים ביחד, וזה לא משנה בכלל כל הדברים.
במרבית המקרים זה אפילו לא עולה. אני כן יודע שיש לנו בפלוגה קצין שהוא היה בקפלן וכאלה. זה לא מעניין. כלומר, הוא קצין טוב, הוא בן אדם טוב, כל השאר, אתה לא נכנס
לזה. מה זה משנה לך?
כי זה לא משנה. בסוף אתה פה ביחד איתו, ויש משימות ומבצעים, וזהו, ושם זה נגמר.
אני התגייסתי תקופה אחריך, בינואר אני התגייסתי, ואתה בשביעי באוקטובר. אני, בשמיני, סליחה. אז אני ראיתי גם את העורף, כאילו, אתה יודע, את הדיבורים בעורף, כי הייתי מעורב בעורף, בתור אם תרצו, גם בתור מגויס בעורף, אבל פעיל בעורף, נקרא לזה ככה. אז לא היה לי את הפער הזה. לך כלוחם, בטח שרונר שהוא מאוד מנותק, היה לך אבל קשר עם העורף? כי זאת אומרת, הרגשת איזשהו פער בדעות, בדברים, באורח חיים, בתפיסת העולם. אני יודע שהרבה אנשים כשאני התגייסתי ודיבר איתם, אמרו לי כמו, העורף עדיין תקוע בשישי באוקטובר. מה, איך אתה ראית?
הרגשתי את זה יותר כשהשתחררתי. כשהיינו שם, נגיד, עד שנכנסנו, נכנסנו רק ברביעי לנובמבר, חצינו את מה שנקרא גבל, את הגבול הבינלאומי לתוך הרצועה, אבל לפני כן, נגיד, אתה צריך כביסה. אז משפחה ממשמר הנגב עשתה לי כביסה, היא לא מכירה אותי, לא יודעת מי אני, אחרי זה הסקתי את המספר, הודיתי להם.
מדהים, כל הכבודך.
אבל הם לא משמר הנגב, קיבוץ, לא יודע, לא יודע מה הדעות הפוליטיות, אני מניח נטייה לשמאל, אבל זה לא משנה בכלל. נכון. בסוף, כשהשתחררתי וחזרתי לעבודה, אז פתאום אתה מבין, יש אנשים שעדיין שמה. כלומר, נגיד השיח, אם מישהו, אם אני חושב שצריך ל... יש מקום מתחת לאלונקה לעוד אוכלוסיות במדינה שיכנסו מתחת לאלונקה והתגייסו, אז מישהו מתחיל לדבר איתי על לפיד וליברמן, לא רלוונטי, לא מעניין. אנשים צריכים להתגייס, כי צריך אנשים שהתגייסו להגן על עצמם, על המשפחה שלהם, על המשפחה שלי. לא מדבר איתך על פוליטיקה, לא זה, אלא הבנה שהרבה פעמים מדברים על מושגים, גיוס חרדים ברמה הפוליטית, יש לזה עוד רמות, יש לזה את הרמה האנושית, רמה של אחדות, של עם ישראל, לא מדבר איתך על הפוליטיקה בכלל. פוליטיקה תופסת אצלי הרבה פחות מקום עכשיו משהתפסה אצלי, וכשאתה מדבר עם מישהו ואתה רואה שהוא עדיין מדבר איתך על פוליטיקה והוא נגד ההוא, ואתה מבין שהוא עדיין שם.
מדהים.
עדיין שם.
אני כל כך מזדהה עם מה שאתה אומר מהמקום של... כי אני מסתכל המון פעמים על מילואימניק בתור, הוא סטאר, הוא מקרה בוחן. הוא מקרה בוחן. אני חושב שהמון מהדעות שלך אני יכול באמת להכפיל פי 300 אלף. כי החוויות הן כן דומות. אני חושב שהמון אנשים מוכנים באמת לדבר על סוגיות מסוימות, אבל לא כ... אתה יודע, איזשהו... אני יודע מה, אימות פוליטי יצרי כמו שהיה לפני כן. אלא כסוגיה חברתית שצריך לראות איך אנחנו מסתדרים איתה.
אבל חייבים להסתדר איתה, וחייבים להסתדר אחד עם השני. בצוות טנק לא מעניין אותך כלום, צוות טנק זה ארבעה אנשים. אם יהיה חמישה אנשים, תתפקד פחות טוב. אם יש שלושה אנשים, תתפקד פחות טוב. אחד את ארבעה אנשים, וארבעה אנשים ספציפיים.
של כל אחד יש תפקיד.
בדיוק. ואחד משלים את השני, אתה נהג. אז אנחנו יכולים לבצע ירי בלי נהג, אבל אנחנו מטרה ונחטוף. אפשר לנסוע, אפשר לבצע ירי בלי טען, אבל ירי אתה מוגבל מאוד, כי המעצור הראשון נתקע, אתה אין פגזים, אז אתה תיסע בסופו של דבר.
וגם מפקד יכול לראות, הוא יכול, אתה יכול לוותר על התותחן.
נכון.
תיאורטית.
אבל הרבה פחות יעיל, אתה תפגע הרבה פחות, כלומר, אתה חייב את כולם. וזה אותו דבר לגבי העם ישראל, אף אחד לא צריך להשתנות, צריך להבין שאנחנו צריכים לחיות פה ביחד. וזה משהו שבתוך הרצועה, באמת, לא רק בתוך הרצועה, כל יחידת מילואים, זה משהו שהוא באמת אסטרואידים. אין משמעות מעבר להאם אתה עושה את מה שצריך לעשות, והאם אתה בן אדם טוב. זהו.
תגיד, בתוך הלחימה בעזה, יש לך איזושהי חוויה שאתה, כאילו מה החוויה הראשונה? יש הרי המון חוויות בלחימה, בוודאי כשהיא בסדר גודל, אני קורא לזה סדר גודל של 360, כלומר איפה שאתה לא מסתכל, זאת מלחמה. זה הופף אותך. אבל מה החוויה הראשונה שאתה, כאילו נתקלת בה ואתה אמרת, וואו, אני במלחמה עכשיו.
אני חושב שזה היה שבוע אחרי שנכנסנו, נכנסנו בשבת, איכשהו יצא שכל הדברים היו בשבת, כל הדברים משמעותיים. אני חושב שזה היה שישי אחרי זה, שישי אחרי שבת שנכנסנו. פתחנו צומת, צומת פותחים עם יורים מה שנקרא ריצוף, כן פומה, יש לו רקטה כזאת, רסיקת אוויר שמתפוצץ, אמור ליזום את כל המטענים באזור, ואז D9 פותח את הצומת, ה-D9 חטף RPG. הקף, חדר את הקף, תוך המנוע, ואנחנו שם מאבטחים את האירוע הזה, וברגע שזה קורה, אז ה-D9 עד כמה שהוא יכול לוקח אחורה, ואתה לוקח קדימה כדי לחפות עליו, ואתה פוצץ את כל האזור הזה באש. ברחוב מקביל, הטנק, כן, אנחנו טנק 2, טנק 2 בית מזהה את המחבל, חסל אותו, ואז אתה מבין שאתה במלחמה. כלומר, זה לא משחק, זה לא אומרים לך שיש פה פיר, זה לא שמעתי שיש פה מחבל, יש מחבל, יש ירי, יש ירי עליך, יש ירי מסביבך, אתה במלחמה. אתה פתאום מבין את זה, אתה גם, איך שאתה מתנהל, זה גם כל מה שדיברנו עכשיו. כלומר, ה-D9, שהוא פחות ממוגן מטנק, הוא אמור לפתוח את הצומת, כי זה התפקיד שלו. בלעדיו, לא נתקדם. אחרי שהוא נפגע, הוא לוקח אחורה עד כמה שהוא יכול, ואנחנו לוקחים צעד קדימה תוך סיכון. אבל אתה עושה את זה כי אתה מבין שכרגע אתה לא חושב על עצמך. אתה חלק ממכלול רחב יותר, וזאת המלחמה. אז זה המיקרו. עוד חוויה שהייתה חוויה די הזויה, שבת הראשונה עשינו צעודת השבת, מנות קרב, סלון קלות עם נוף לים, על הציר העיקרי, שם כביש החוף העזתי, אתה יושב שם בסלון קלות, ואתה כאילו פשוט תופס את הראות, אנחנו במלחמה. אני נמצא בסלון קלות בעזה, אין לי מושג מה אשתי, איפה הילדים, אין לי מושג, אצל חמותי, הורים שלי בבית, לא יודע כלום. ואני כאן. ואז אתה מבין, המלחמה הזאת היא 360, והיא לא הולכת להיות יומיים, היא הולכת להיות ארוכה. מושכים אותי מתוך הכיתה, אני מורה הרי מתוך הכיתה, ומצניחים אותי בסלון קלות, ג'זמין פשן, באמצע עזה, אתה מבין, משהו פה חייב להשתנות. משהו דרמטי.
מדהים. כמו בשיר עכשיו של התקווה 6, בכל אחד יש
גיבור.
אנחנו גיבורי על. זה בדיוק זה, המורה. מורה פשוט, שהוא מדבר עם תלמידים בצורה פשוטה, מנסה ללמד אותם. מה אתה מלמד? היסטוריה, נכון? כן, היסטוריה ואזרחות. פתאום נהיה לוחם.
חלק מההיסטוריה.
חלק מההיסטוריה.
כן. עכשיו, פגשתי תלמידים שם. יש לי תלמיד שסיים לפני כמה שנים, הוא איתי בפלוגה. אני טען 2, הוא טען 2 ב'.
אוי, מגניב.
ונכנסתי לאיזה איתור, לאיזה בניין בסג'איה בשבת.
אני לא נעים לי שעמדתי לך מורה פשוט, כי מורה, קודם כל זה לא פשוט, אז אני לוקח אחורה.
משתדל להיות יהודי פשוט.
אבל תמשיך.
נכנס לבניין בסג'איה, עולה קומה, מישהו מסתכל עליי, אני מסתכל עליו, הוא אומר לי, המורה היה קרמן, כן, היה תלמיד שלי.
וואו.
כאילו, ומלא. אחרי זה גם יצא לדבר, גם צערי, תלמיד שלי נהרג, נעתי איתה מ-669, באירוע בסג'איה עם הבית של מבנה של גולני שם. אנחנו משלמים מחירים גדולים, אבל כן, אנחנו יום השואה ויום הזיכרון, זה ימים שהם לא מאוד רחוקים, אבל פתאום אתה מבין, המחיר של זה שיש לך מדינה עצמאית הוא מחיר מאוד גבוה, כ-25,000 נופלים. אבל המחיר של אין לך מדינה הוא גבוה יותר, 6 מיליון. אז אנחנו פה ויש לזה מחירים, אבל אין מה לעשות.
זו חוויה מטורפת להיות מורה, ופתאום אתה רואה את התלמידים שלך נלחמים איתך.
ונופלים, כן.
איך מתמודדים עם זה?
אז זה שתלמידים נלחמים איתי, זה אך טבעי. יש לנו נוער, בתור מורה, בתור מישהו שמתעסק עם נוער, נוער איכותי ברמה מפחידה. אז זה לא מפתיע שבשפיץ של החץ הכחול, מה שנקרא, אתה נתקל בבני נוער, נוער, אני הכרתי כנוער. זה לא מפתיע בכלל, אני יודע מה האיכויות שיש לנוער שלנו, וזה לא מפתיע שנמצאים בכל הצמתים הדרמטיים ביותר שיש, כי ככה, ככה הם, זה החינוך, זה האנשים. כשיצאנו מסג'אי, אני מדליק את הטלפון, הייתי בלי טלפון, ואני פתאום רואה את המודעות אבל על נתי, נתי איתן שנפל, ופתאום אתה מרגיש כאילו חטפת פיצוץ בכליה. אין איך להתמודד עם זה, אני לא יודע איך להתמודד עם זה.
אתה יכלת בכלל ללכת לבקר את המשפחה? הרי היית תקוע.
בשבעה לא הייתי, יצאנו אחרי השבעה, אני חושב זה היה כבר. אחרי זה הייתי בקשר עם ההורים, אבל זאת הטראומה הכי משמעותית שלי.
גם בגדוד
כן.
שלך
יש
נפל.
לנו בפלוגה את אוריאל סילברמן שנפל, גם הוא היה חדש בפלוגה כי היה תחלופה. אז הוא הגיע אחרי נגיד כמה שבועות שהיינו בתוך בלחימה, ואני זוכר פעם ראשונה ראיתי אותו טען קלאסי. אתה רואה אותו, אתה אומר בטוח טען, ולא יודעת שהוא טען, אבל
התברר באמת בריון? שהוא טען. מה, בריון?
כן, הוא האמא של הצוות. הרי טען קלאסי זה לא רק לטעון פגזים ולטפל את המקביל בצורה מקצועית, זה גם להכין את הסנדוויץ' הכי מפנק במזרח התיכון. והוא במקרה גם בשלן, הוא שף, הוא היה שף במקצוע. וכן, ואז יצא לי קצת לדבר איתו, ואתה מבין ש... כמו שאמרתי, הנוער, הוא בן 23, היה. ואתה מבין, זה האנשים, המדינה בידיים טובות. כלומר, אין פה שום הפתעות בקשר לאיכות של האנשים שמגיעים. ולצערנו, הוא נהרג בח'אן יונס, באירוע, יש עדיין פצועים קשה מהאירוע הזה, אבל צערנו, כן.
כל הפלוגה הזו הייתה לחמה בח'אן יונס, או שאתם מפוזרים?
כולנו היינו בח'אן יונס. במשימות, כל אחד במשימה שלו, כל מחלקה, תפקיד גדוד חי"ר אחר לפעמים יוצא, אבל כן, היינו כולנו בח'אן יונס.
כשאמרו לך, כשקראו לכם לצאת החוצה, שמרו שזהו, מסתיים המילואים, איך קיבלת את זה?
ברגשות מעורבים. יש עבודה שצריך לבצע. ואני מודע לזה שאנחנו בבעיה של כוח אדם. 300 אלף איש עולים על מדים, זה מספר מטורף, זה 3% מהאוכלוסייה. וזה 3% מהאוכלוסייה שכל פעם עולים על מדים. זה אותם 3% שכל פעם נותנים את כל מה שיש. ובאיזשהו שלב מתחילים לשחרר אותם, אבל אתה מבין שיש עדיין עבודה שצריכה לעשות. וזה מצד אחד אתה רוצה להיות חלק מהעניין הזה ואתה מבין את החשיבות. מצד שני, אחרי 4 חודשים במילואים, יש את הקשיים האובייקטיביים שמתלווים לזה. ולכן מצד אחד אתה רוצה להשתחרר, אתה מתגעגע למשפחה, אתה מתגעגע לאשתי, לילדים.
כמה סגרת הכי הרבה?
בחודש הראשון יצאנו פעמיים 24 שעות, לא זוכר בדיוק איך זה התפצל, ואחרי זה בערך פעם בשבועיים, היינו בבית 48 שעות, לפעמים 72 שעות ברוטו. יחסית היינו עם צנחנים, והם בהתחלה סגרו לא יודע כמה עשרות ימים ברצף, אז יחסית אליהם זה לא הרבה, אבל אני לא בן 19, יש לי 4 ילדים בבית, יש לי משפחה, יש לי מחויבויות בחוץ. זה היה מאוד מאתגר, אשתי עמדה בזה בגבורה, ילדים עמדו בזה בגבורה, כן, אני אשביץ טיפה, הם קיבלו תעודות הרי בטוביש, ואתה רואה את התעודות, אומר, למה יכול להיות שאני אחזור להם, ולא פגע בכלום, זה...
אולי אני רק מפריע.
הם הגיעו, הם נענו לאתגר בצורה מרשימה מאוד, והעורף חזק, המשפחה חזקה, אבל אבא צריך להיות בבית, ולכן זה רגשות מעורבים.
מה שאתה אומר זה יפה גם מהמקום של, אתה אוהב טנקים.
רמה אקדמית.
אתה אוהב להיות לוחם?
אני לא הייתי מבטר על זה בעד שומון בעולם.
אוקיי. גם אני לא. אני מודה, אני גם אוהב את הטנקים. אני אוהב את הריח אפילו. אני נוגע בהם, אני אוהב אותם. אבל אני לא חושב שאתה או אני, או פי 300 אלף, אני לא חושב שאחד מאיתנו עושה את זה כי הוא מיליטנט, כי הוא אוהב צבא, כי הוא אוהב נשק. אני חושב שרובנו המוחלט עושים את זה מהמקום של אהבת העם והחברה, מאשר... המיליטריזם הקלאסי של איזה מגניב זה נשק.
לחלוטין. אם אני מתחבר ספר עוד פעם, גרמניה התבססה על פרוסיה. פרוסיה, נהגו לומר על פרוסיה, כן, זה בעצם צפון מזרח גרמניה של היום, ברלין, היא בפרוסיה פעם, היום קוראים לזה משהו אחר, שזה לא מדינה עם צבא, זה צבא עם מדינה. והחלום של כל אמא פרוסית זה בן קצין. זה לא המצב. מוות לערבים נגיד זה ביטוי שלא שמעתי בחיים בפני ולא משנה מה קורה. אחד החבר'ה גם אמר את זה טוב, היינו בסטג'ה בהדלקת נרות, והוא אומר, הוא מסתכל מסביב, יקיר אמר את זה, כן, אחד החבר'ה, מסתכל מסביב והוא אומר, תשמע, כולם פה זקנים, מזוקנים, ממושקפים, משקפיים, זה לא ה-Navy Seals, זה עם ישראל. ואנחנו לא שם... אם לא היינו חייבים להשתמש באלימות, לא היינו משתמשים באלימות. אנחנו שם כי אנחנו רוצים להגן על הבית, כי אנחנו מבינים שאנחנו מייצגים את הטוב, את האור בסיפור הזה, וכי אין ברירה. אף אחד שם לא מבחירה רוצה, כמו שאתה אומר, אף אחד לא... הנשק לא מעניין, אוהבים טנקים, לא אוהבים טנקים, זה לא משנה. וזה חשוב להגיד זה לא משנה, כי אתה לא שם בגלל הטנק. אתה שם כי אתה חייב להיות שם.
נכון. אבל גם יפה, ואולי חשוב לומר, אתה צודק שזה לא ה-Navy Seals, אבל תשמע, אם אתה מסתכל על איך שצהל מתפקד בעזה, זה אירוע מאוד מאוד מרשים, צבא מקצועי.
ואנחנו לא ה-Navy Seals. זה אני, זה אתה, זה אנשים שביום הם לא עושים את זה, הרי הצבא הסדיר הוא לא גדול במיוחד. המילואים נוכחים שם בצורה מאוד משמעותית, וזה האנשים שעושים את זה. כלומר, היכולת המקצועית של בן אדם להישלף מהחיים האזרחיים שלו ולהיות לוחם על, זה משהו מטורף.
אנחנו כבר לקראת סיום, אז אני רוצה להתחיל לכנס. קודם כל, שאלה בטח מתבקשת למי שכתב ספר היסטוריה על טנקים. כשהיית שם, היית במלחמה הנוכחית, שהיא עדיין נמשכת, אתה חושב שתכתוב... תוסיף לזה פרק, את חושב שזה שווה לכתוב ספר על האירוע הזה?
שווה, לא מתחייב, יכול להיות. כתיבת ספר, כמו שאתה יודע, זה פרויקט משמעותי. יכול להיות.
אם עכשיו אני מוריד לך פה צו 8 על השולחן, אתה אומר, אוי, אין לי כוח, או שאתה אומר, אני לוקח את התיק וזז?
שני הדברים.
תסביר.
לוקח את התיק וזז, כי אין ברירה. חייבים לעשות את זה. אני חייב לעשות את זה. מי שמקבל צו חייב לעשות את זה. אבל אין לי כוח. זה לא נוח, זה קשה, זה ארוך. אני מתגעגע למשפחה, לילדים. יש לי תלמידים גם, יש עוד, ממש עוד בשבועות הקרובים בגרויות, ואני לא הייתי רלוונטי לדבר הזה. יש לי מחויבויות מסביב, אבל מחויבות העל שלי זה כמובן למדינה, הרי לעם. אז אין לי כוח, ואני אעשה את זה, ואני אעשה את זה הכי טוב שאני יכול.
שאלה אחרונה, טריקית אולי. הרבה מדברים על היום שלפני ויום של אחרי, והשאלה אם עכשיו אנחנו נמצאים, אתה ואני עכשיו כשאנחנו יושבים פה, אנחנו יושבים ביום שאחרי או ביום שלפני? ואני שואל על זה גם בהקשר של הגזרה הצפונית המתחממת. האם אתה חושב שאנחנו לקראת אתגרים גדולים גם בצפון, אתגרים לחימתיים גדולים, או שאתה מאמין מתוך מישהו שמכיר היסטוריה של מלחמות, או שאתה מאמין שזה ייקח לכיוונים אחרים?
אני חושב שאנחנו לקראת אתגר בצפון, לא יודע אם זה יהיה בטווח הזמן המיידי. אני לא יכול ככה בנקודה הזאת לחשוב על דרך לפתור את זה, או דרך מההיסטוריה לראות מצב שבו יש לך ארגון בצפון או מדינה בצפון שמחויבים לפגוע בך, ויש דרך לפתור את זה זולת באמצעות מלחמה. אני לא מצליח לחשוב על דוגמה מההיסטוריה שיש לך ארגון כל כך מיליטנטי שגובל במדינה אחרת וזה לא מסתיים במלחמה. הרי השאיפות שלהם של גרמניה הנאצית די דומות בסופו של דבר. גרמניה, ברגע שגרמניה הנאצית מתחזקת, מלחמה זה פשוט התוצאה ברורה לכל מי ששם לב לעניינים, כמו צ'רצ'יל שדיבר על זה. ולכן לדעתי באיזשהו שלב זה יקרה. מדינת ישראל מחויבת לתושבי הצפון. אני מחויב לתושבי הצפון, אם יקראו לי אני אבוא. חייבים לעשות כל מה שניתן כדי שהם יוכלו לחיות את חייהם בצורה הכי טובה שיש. גם אם יש לזה מחירים.
אז כתבת היסטוריה, ועכשיו אתה בתוך ההיסטוריה, וזה מדהים, כי גם כמו שאתה יודע, יהודה המכבי, בסוף מאיפה הוא גייס את האנשים שלו? הוא היה חקלאי, הוא היה, אני יודע מה, גידל תרנגולים, ואז כולם נהיו מילואימניקים. ואתה, הנה, היית מורה, אתה מורה, מכין תלמידים לבגרות, ופתאום אתה נהיה לוחם, לוחם בעם ישראל, ותלמידים לשעבר שלך לחמו איתך, אפילו אחד נפל. אז זה עושה אותך בתוך קו היסטורי מאוד מאוד מיוחד. אם אתה היית יכול עכשיו, אולי ננצל את זה, נחתוך את הקטע הזה, אבל אם עכשיו היה לך מסר לחברה הישראלית, כאילו, מה היית אומר?
מה הייתי אומר? הייתי אומר שכן, זה סיסמה נדושה קצת, כוחנו באחדותנו, וברמה יותר פרקטית, מי שניצב בצד השני של המתרס, זה אותו אחד שאיתך בטנק, זה אותו אחד שאיתך בעמדת שמירה בשלוש בלילה ושניכם קופים ביחד ומריצים צחוקים, זה אותו אחד שאתה שותה איתו קפה שחור כבר חודשים, הוא לא מעבר למתרס, הוא פה ליד והוא לא מסכים איתך וזה בסדר. אז כשאתה מתווכח, אם אני איש שמאל ואני מתווכח, אני לא מתווכח עם ביבי, אני מתווכח איתך, ואם אני איש ימין ואני מתווכח, אני לא מתווכח עם לפיד או ליברמן או לא יודע מי, אני מתווכח עם אח. והיחס חייב להגיע משם. להתעלם מרעשי רקע ולהבין שבסוף זה רעשי רקע. בסוף כולנו פה בטנק, צורך הדוגמה, וחייבים להסתדר. אין ברירה אחרת. אז מה שאני רוצה להגיד זה, כמו צוות טנק שזה ארבעה אנשים, אי אפשר יותר, אי אפשר פחות, זה עם ישראל, זה אנשים. תסתכל ימין, זה אנשים, אין יותר טוב מזה. גם אין יותר טוב מזה כי אין יותר טוב מזה, וגם כי אם זה מה יש, ואם זה ננצח. אז זה הקונספציה עד השישי באוקטובר, לא חשבנו ככה, ומאז ככה אני חושב. תפסיק לדבר על פוליטיקה ולהתחיל לדבר על אנשים. ככה, זה אנשים, זה מה יש. ובנוסף, שימו לב לפצועים מסביבכם, שימו לב לאנשים שקשה להם, תעשו מעשים טובים לזכר הנופלים, תגידו תהילים לרפואת הפצועים, דוגמה, תותחן בצוות ד' אצלנו, שהוא במצב קשה עדיין, יונתן יצחק בן עטרת, אפשר להתפלל לעשות מעשים טובים לרפואתו. אנחנו עם אחד, אין עם אחר, לא משנה לאיפה תברח, זה מה יש.
אחי, תודה רבה. אנחנו נפגשים עוד 5 חודשים לעוד פודקאסט.
כן.
כיף, תודה.
תודה לך.